ברכה ובוקר טוב. אנחנו חוזרים ללימוד של ספר יהושע. שואל מאיר, שלום הרב, לפי המהר"ל, שבטבע לא השתנו סדרי העולם, איך מתמודדים עם השלכות הלכתיות? הרי, בטבע עבר יום אחד יותר מהחוויה של הלוחמים. מה עם כל השבתות שאחרי? ואם יהיה הבדל מול מי שלא לחם? תודה. נראה בפשטות שאחרי שעבר הקרב, לקחו איזה כנעני ושאלו אותו איזה יום היום. ולפי זה הם הלכו. שואל מישאל, שלום הרב, איך חזל במדרשים אומרים שמשה גם עצר את השמש, כשהפסוק אומר במפורש שלא היה כיום ההוא לפניו ואחריו? תודה רבה. כן, הכוונה היום ההוא, הכוונה, התקופה הזאת, הרבה פעמים כתוב, והיה ביום ההוא, זה הכוונה בתקופה, כך מסבירים המפרשים. באמת, עצירת השמש על ידי משה, היא הייתה סמוכה לעצירה על ידי יהושע. טוב, אנחנו ממשיכים בפרק י' א', בספר יהושע, בפסוק י' ז'. כאן יש לנו תיאור של, כולל, של המרחב של כיבושי יהושע. מן ההר החלק העולה שעיר. מה זה ההר החלק העולה שעיר? הוא נקרא חלק לעומת שעיר. שעיר, כוונה שיש עליו צמחייה, כמו שערות. וההר החלק הוא דווקא ללא צמחייה, לכן הוא חלק. כן, זה קצת מזכיר לנו את ההבדל בין יעקב לבין עשיו, שהם היו אמנם תאומים, אבל הוא איש שעיר ואנוכי איש חלק. עכשיו, מבחינה גיאוגרפית זה מוסבר היטב. ברגע הר שהוא עומד מול המערב, אז הגשם נופל עליו, ומהצד המזרחי לא יורד גשם, אלא הוא עובר אל הצד השני של השקע הסורי-אפריקאי. לכן יש הר חלק מול ההר העולה צעיר. איפה זה? משערים שזה באזור המכתש הגדול. לא המכתש הענק, לא מכתש רמון, אלא יש גם המכתש הגדול, שהוא קצת יותר צפונה, משערים שזה שם. ועד בעל גד, בבקעת הלבנון. איפה זה בעל גד? זה כנראה בעל בק. גד זה שם של עבודה זרה, כן? אל המזל, גד. כן? גם באנגלית זה שם של עבודה זרה. ואז בעל בק זה בחלק הצפוני של בקעת הלבנון. כלומר, זה שתי הקצוות לאורך של כיבושי יהושע. אגב, בעל בק מוזכרת גם במשנה. שום בעל בכי. מה זה שום בעל בכי? מבעל בק. השום שבא משם, בענייני שמיטה. ועד בעל גד בבקעת הלבנון, תחת הר חרמון. מה זה תחת הר חרמון? הר חרמון זה לא רק הפסגה של החרמון, אלא כל הרכס שנקרא מול הלבנון. הצד המזרחי כבר נכבש על ידי משה. אז אחרי שהכתוב אומר, בקעת הלבנון תחת הר חרמון, הכוונה לצד המערבי, מה שנקרא בקעת הלבנון, שבין הר הלבנון לבין מול הלבנון. תחת החרמון, ואת כל מלכיהם לחד, ויקם וימיתם. ומה זה ויקם וימיתם? או שהוא עיקה אותם לפני שהרג אותם, או שהכוונה עיקה את צבאם, והוא הרג גם את המלאכים. עכשיו, מתוך כל מה שקראנו, היה משתמע, בגלל הקיצור, שהמלחמה הייתה קצרה. חז"ל אומרים, 7 שנים. מה אומר כאן הכתוב? פסוק י"ח, ימים רבים עשה יהושע את כל המלאכים האלה מלחמה. אז יכול להיות שזה בעיקר על מלכי הצפון, כי רואים שמלכי הדרום זה הלך יותר בקלות, אבל גם שם יש לנו רמזים על זה שלא כל השטח נכבש בבת אחת, וזה דרש גם הרבה מאוד מאמצים. עכשיו, חז"ל אמרו שיהושע שלח 3 אגרות אל עמי כנען לפני שהוא נכנס למלחמה. והוא נתן 3 אופציות. האחת, הרוצה לפנות, יפנה. כלומר, מי שרוצה ללכת, ילך. הגרגשי, הלך. הרוצה להשלים, ישלים. והרוצה לעשות מלחמה, יעשה. נשאלת השאלה, מאיפה חז"ל לקחו את זה? האם זה כתוב במפורש בספר יהושע? התשובה היא, כן, זה כתוב במפורש. איפה זה כתוב? פה. לא הייתה עיר אשר השלימה אל בני ישראל, בלתי אחיווי יושבי גבעון, את הכל לקחו במלחמה. אז מה זה אומר? שאם הם היו משלימים, היו עושים איתם שלום. זה הראיה לדברי חז"ל, כן? שהם לא סתם המציאו, אלא זה באמת כתוב מפורש, שהוא הציע להם לעשות שלום, רק שהם לא הסכימו. מה? על גבעון, על גבעון, אז הם עשו את ההשלמה ברמאות. אבל כאן הכתוב אומר לך, בעצם על כל העמים, שאם הם היו עושים זה לא ברמאות, היו מתקבלים. אז למה באמת זה קרה שהם לא ישלימו? אז כאן יש דבר מעניין, כי מעת השם הייתה. לחזק את ליבם לקראת המלחמה את ישראל למען החרימם, לבלתי להיות להם תחינה, תחינה משון חנינה, כי למען השמידם כאשר ציווה השם את משה. זאת אומרת, מזה אנחנו מבינים שאם הקדוש ברוך הוא לא היה מחזק את ליבם, אז כן היינו משאירים אותם בתנאים מסוימים תחת שלטוננו. אבל הקדוש ברוך הוא לא רצה שזה יהיה כך, ולכן חיזק את ליבם. עכשיו, האם הכוונה שהוא ביטל מהם את הבחירה החופשית? האם הכנענים בעצם יצאו למלחמה באופן שלא הייתה להם ברירה? תשובה היא לא. מה זה לחזק את ליבם? הכוונה שהוא נותן כוח בליבם, נותן להם אומץ. אבל כל אחד ואחד יכול גם שלא להצטרף. כפי שמסביר רבנו עובדיה ספורנו. מה? על גבי פרו, כן. מה זה ויחזק השם את לב פרו? שהוא נתן לו כוח כדי לעמוד בבחירה החופשית. שהוא יוכל מול המכות לשקול באופן צלול האם הוא מסכים או לא מסכים עם דברי משה. אז גם פה לחזק את ליבם לקראת המלחמה את ישראל למען החרימם לבלתי להיות להם תחינה. תחינה, כן, כפי שאמרנו מלשון חנינה, חזל דרשו גם חניה בקרקע, וזה על דרך הדרוש יותר. היא למען השמידם, כאשר ציווה השם את משה, ויבו יהושע בעת ההיא. עכשיו יש פה מלחמה מיוחדת מבין כל המלחמות, לכן היא מוזכרת בנפרד. ויחד את הענקים מן ההר, מן חברון, מן ביר ומן ענב, ומכל הר יהודה, ומכל, תודה רבה, הר ישראל עם עריהם, החרימם יהושע. כלומר, הייתה אוכלוסייה של ענקים. סתם רוב הכנענים היו אנשים בקומה רגילה, אבל היו גם גזעים של ענקים, הרפאים, שהם היו גבוהים במיוחד, ולכן היו מפחידים במלחמה, אשר שמעת מי יתייצב לפני בני ענק. אז זה מוזכר גם פה, אז הוא עשה מלחמה מיוחדת עם הענקים, מן ההר, מן חברון. אז בחברון הזה מצאנו שהיה אחימן ששי ותלמי, ילידי הענק. מי? כן, אז זה ראינו גם שגבי כיבוש חברון, שחברון לכאורה זה כלב, כבש גם את חברון, וכאן כתוב שיהושע עשה. אז זה כמה אפשרויות, או לומר שכיוון שכלב הוא פקוד של יהושע, אז זה נקרא על שם יהושע. יכול להיות שזה הכיבוש נעשה בשני שלבים, או פעמיים, כן? הרי אמרנו, ימים רבים עשה, אז יכול להיות שהיה פעמיים. עכשיו, מה זה דביר? אנחנו מכירים, זה באזור היישוב עותניאל היום. ענב, אף אחד לא יודע איפה זה, אבל אולי זה קשור לנחל אשכול. אשכול, ענב, מה? דביר, דביר, כן, נקריאת ספר. מבחינה ארכיאולוגית, היסטורית, זה מצאו את החורבות של דביר באזור היישוב עותניאל, בדרום הר חברון. יש כמה מקומות האמיתי שנקראים בשם דביר, יש גם מלך שנקרא דביר, כן? אבל זה עוד סיפור. מין ענב, מה זה ענב? לא יודעים איפה זה, אבל ענב זה ענבים, אז אולי זה קשור לנחל אשכול, לקחו שם אשכול ענבים, אז יכול להיות שזה גם נקרא על שם האשכולות, ומכל הר יהודה, ומכל הר ישראל. אז זה מאוד מוזר, קצת הביטוי הזה, הר יהודה והר ישראל. עוד לא הייתה חלוקה של הממלכה. כן, אבל מכיוון שהר יהודה נכבש במבצע אחד, אז השאר נקרא הר ישראל. גם ראינו שזה כנראה קרוי על שמו של יעקב אבינו, שהוא נקרא ישראל בשעה שהוא עולה משכם לבית אל. ואז במשכם לבית אל הוא נקרא, הוא הופך להיות מיעקב להיות ישראל. עם עריהם. מה, כן?
כל הנביאים שישוע אבינו נלחם והיכה אותם, נראה שיש יותר משבע עמים.
רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא.